חודש טוב, בשורות טובות לעם ישראל, חודש שבט, ימי העץ ימי עמי, שנזכה להיות כמו עצים, כמו אילנות פרי, שנותנים פירות מתוקים, אמן ואמן. אנחנו מתחילים את חודש שבט, שזה חודש מרובה מאוד בצדיקים, שנפטרו, והם חיים בליבנו. מי הם הצדיקים? יש הרבה. בבא סאלי, ראש וראשון. והי שבט זה השפת אמת, היי שבט. ג' שבט, רב מוישה לוי מסאסוב, אוהבם של ישראל. י' שבט הרבי הרייץ, כ"ב שבט הרבי מקוצק. היה, הרב כדורי היה ביום ראשון. הרב יורם לא, הרב יורם נפטר במוצאי שמחת תורה, משהו כזה. תעשה גוגל, הרב יורם נפטר, אני זוכר. מתי שהוא נפטר. לא, 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 הוא נפטר לא בזה, הוא נפטר שבוע אחרי סוכות, משהו כזה, מוצא שבת אחרי סוכות שהיה. תשרי, משהו כזה, הרב אלישע ושליצקי, כן. זכר צדיק לברכה. טוב, אז אנחנו רוצים ללכת בעקבות אדמו"ר הזקן, לחיות עם הזמן. הזמן הוא זמן פרשת השבוע, פרשת בו. שלוש מכות יש לנו בפרשה, הרבה חושך ובכורות. מכת בכורות, אנחנו מבינים למה. הרבה יש מקום לדבר, אבל מכת חושך היא מכה מאוד מאוד מוזרה. היא מוזרה, כי לא קורה בה כלום. אחרי שכבר קצת התחממו העניינים סוף סוף, ומצרים מקבלת מכות רציניות, והעסק מתחיל לזוז, פתאום יש שלושה ימים שבהם לא קורה כלום. כאילו, מה העניין של המכה הזאת? זה כל כך הטריד את חז"ל שהם אמרו במדרש, שבאמת מכת חושך הייתה מיועדת כדי לטפל ברשעים מעם ישראל שלא רצו לצאת. מדרש, חכמים. אבל המדרש הזה נשען על הקושי בפשט, כי אוקיי, חושך, לא קמים, אבל מה העניין? אנחנו ננסה ללכת היום בכיוון אחר או כיוון נוסף, בדרך החסידות. וכדי להבין את הכיוון הזה, אז אני רוצה להצביע על חלוקה מאוד מאוד ברורה בין שתי הפרשות. מי שאיתנו בחבורה יודע שאנחנו מדברים הרבה על זה שמטרות יציאת מצרים זה להוציא את עם ישראל ממצרים ולהוציא את מצרים ממצרים. בפרשה הקודמת, פרשת וירא, משה רבנו מנסה לעבוד מלמעלה למטה. כלומר, לדבר עם פרעה, להשפיע על פרעה, לשכנע את פרעה, שיבין שזה טעות, וממילא פרעה ישחרר את העם. זה כמעט מצליח, כי במכת ברד זה נראה שפרעה חוזר בתשובה ואומר, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים, שזה התקדמות, נכון? וזהו, זה נראה שבאמר עליהם, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים, הוא בקש תפילה וכן על זה, עתירו אל אדוני י"ו כמידת הרחמים, וזה נראה שהנה פרעה חוזר בתשובה והוא הולך לשחרר אותם, אבל מיד אחר כך כתוב, וירא פרעה כי חדל המטר בברד והקולות ויוסף לחטאו, ויכבד ליבו ובעבודה. ואגב, זה הפעם היחידה שכתוב שהוא חטא, ויוסף לחטאו, כי אחרי שהוא כבר הכיר בקדוש ברוך הוא, והתוודה וזה, ועכשיו הוא מסרב, זה כבר חטא. אז עכשיו, מה יעזור שניתן לו עוד מכות? הוא כבר היה במצב שהוא בפוזיציה של תשובה וחזר בו, ולכן בפרשת בו, משה רבנו מנסה כיוון אחר. שלום סגי. מהו הכיוון? להשפיע מלמטה למעלה. אולי אם נשפיע על העם המצרי, הם ייצרו איזה לחץ מלמטה על פרעה, וזה ישכנע. בסדר? זה ממש בולט. לדוגמה, במכת הרבה. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו מוקש? שלחת אנשים ועבדו את אדוני אליהם, הטרם תדע כי עבדה מצרים. אז הנה, העבדים מתחילים לזוז, בסדר? זה מכת הרבה. אנחנו נדבר תכף על בכורות, על חושך, אבל גם בבכורות מה כתוב? ויהי בחצי הלילה וכולי וכולי. ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. כלומר, באמת בסוף מה שקרה זה שזה קרה מלמטה למעלה. מצרים כבר, פרעה לא יכול היה לעמוד בפרץ, הוא כבר היה מאוחר מדי, הקוריאלי, הגויים, חבוד, ג'ב. וזה קורה. מכת חושך נמצאת בדיוק בפוזיציה הזאת, ותראו, בפסוקים כאן, סידרת אותם בטבלה, כדי שנראה שמכת חושך מזכירה מאוד מאוד את קריאת ים סוף. יש המון מקבילות, נכון? ואומר אדוני למשה, נטיל אותך על השמיים, והיא חושך על ארץ מצרים, והים יש חושך. ואת משה את ידו על השמיים, והיא חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים, לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. לעומת זאת, בקריאת ים סוף, ופרעה יקריא ויסו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד, ויראו מאוד, לא ראו, כאילו לא ראו, ויראו, זה קצת משחק, והם משה, אל תיראו, התייצבו, ראו את ישועת אדוני וכו', כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עד עולם. כלומר, מצרים לא רואים אחד את השני, ובני ישראל לא יראו את מצרים. אני מזכיר לכם את כל הפסוקים, הנה גם פה, אני קורא רגע עדיין בעמודה השמאלית, ויבוא במחנה מצרים, במחנה ישראל, ויהי ענן והחושך ויער את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. אז חושך למצרים, אור לישראל, ולא קרב זה אל זה, מאוד מזכיר את הפסוק, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אחר כך, ויושע אדוני ביום את ישראל ואת מצרים, ויער ישראל את מצרים, מת על שפת הים. כלומר, ישראל, כן, בפסוקים בצד ימין, כן, פרעה מזהיר את משה רבנו, ואומר לו, פרעה, לך מעלי אישה, אומר לך, אל תוסף פריאות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. ואומר משה, כן, דיברת, לא הוסיף עוד ראות פניך, ראות פניי תמות. מתי קרה הדבר הזה שעם ישראל ראו את מצרים מתים? בקריאת ים סוף. כלומר, מה בעצם אני רוצה להגיד? שמכת חושך היא התראה לפני קריאת ים סוף. אין עונשין אלא אם כן מזהירין, בסדר? ואיפה באה התראה על קריאת ים סוף? איפה באה התראה על הסכנה שאם אתם תמשיכו בדרך הזאת, אתם תעבדו, תיכנסו לתוך הים, ההתראה מגיעה בצורה מאוד מאוד חזקה, במכת חושך. זה אותם ביטויים, זה גם אותה חוויה. כל קריאת ים סוף הרי הייתה תביעת המצרים בים סוף, הייתה בעצם בלילה, נכון? רק באשמורת הבוקר. הים חזר לאיתנו, הכל קורה בעצם בלילה, הם נכנסים לתוך מים, חשוך, המים סוגרים עליהם, ובסוף ישראל רואים אותם מתים. אוקיי, אז זה מאוד מאוד ברור, השוואת הפסוקים, נכון? היא ברורה. אבל זה הרבה יותר מזה. למה? מה, 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 מה פשר ההשוואה? פשר ההשוואה היא כזאת. משה אומר למצרים, תראו, בדינמיקה שקורית בתוככם, החברתית, אתם בסוף תובילו את עצמכם לאבדון. ותכף נראה איך זה בא לידי ביטוי, מכת חושך. אבל הוא אומר, האופן שבו אתם מתנהלים, יגרום לכם לקריסה. כלומר, בסוף אתם מרוב שנאה, מרוב עיוורון, מרוב איזה, אתם תלכו אחרי פרעה, הרי הקדוש ברוך הוא לא הביא על מצרים מבול, נכון? כל מי שטבע בים סוף, זה מי שבחר להיכנס אליו בעצמו, נכון? אף אחד לא הכריח אותם. זה מי שעלה על המרכבות, ונכנס במו ידיו ובמו רגליו לתוך הים. נכון? כך כתוב, המדרש אומר שפרעה אמר, הוא הבטיח שיותר הוא לא יביא מבול, אני אזרוק לי את הילדים ליאור. שיהיה רפואה שלמה לכל הילדים פה קרוב שצריכים רפואה שלמה, כזו שהוא ישלח להם רפואה שלמה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, רשע. נכון? הבטחתי שאני לא אביא מבול, אבל לא הבטחתי לא להביא אותך לתוך המבול. אתה תיכנס בעצמך. בסדר? אז משה אומר למצרים, תקשיבו, האופן שבו אתם מתנהלים, הצורה החברתית שבה אתם מתנהלים, היא כזאת שאתם כל כך אחוזי שנאה ולא רואים בכלל במצוקת הזולת ולא רואים, לא אכפת לכם, שבסוף הדבר הזה יגרום לכם, אתם תטביעו את עצמכם. וזה פשר ההשוואה. ובאמת, רגע, בואו נקרא את הפסוקים האלה עוד פעם. אני קורא עכשיו את הפסוקים של מכת חושך טיפה יותר לאט. ואמר אדוני אל משה, נטה ידך על השמיים, והיא חושך על ארץ מצרים והיה ימש חושך. ואת משה את ידו על השמיים, והיא חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים ולכל בני ישראל, היה אור במושבותיו. הביטוי פה, אחיו, הוא ביטוי מכוון. אז צריך לכתוב, לא ראו איש את איש, או לא ראו זה את זה, משהו כזה. מה זה איש את אחיו? זאת קריאה. אין אחווה בחברה המצרית. זאת חברה חשוכה. שאין בה אחווה. עזבו רגע את עם ישראל, וברור שהם את עם ישראל למשעבדים וכל זה. בינם לבין עצמם. מצרי למצרי. אין אחווה, אין ראות, אין תשומת לב למצוקה, אין אמפתיה, אין כלום. אין. ובכזאת חברה אכזרית ורעה, היא יכולה, היא באופן ודאי, אם היא לא תעצור, היא תידרדר עד למקום שהיא תחריב את עצמה. ככה דינם של כל חברות אכזריות, שבסוף הן אוכלות את עצמם מבפנים. אז תראו כאן, תדלגו רגע על כל הזה, תלכו רגע לאמרי אמת ולחידושי ערים. אדוני אבי זקני אמר על הפסוק, לא ראוי שתחי ולא קם משהו תחתיו, שאם אין אדם רואה את חברו בעין טובה, זה סימן שאינו בשלמות. ואז גם את עצמו אינו יכול לאשר. וכשהוא להפך, ויש עין טובה מאחד לחברו נעשה אור, וזהו דכתיבו לכל בני ישראל, היה אור במושבותם. זה לא עניין פה עכשיו למי יש אור, למי אין אור. אלא זה עניין רוחני. מצרים נמצאת בחושך, הם לא רואים איש את אחיו. הם לא, הם, לא, לא, אתה לא רואה, לא ראה, יש לו מצוקה, יש לו איזה קושי, יש לו איזה, הוא תקוע בצד הדרך ברחוב הזה, לא רואה, אני נוסע, יש לי חלונות סגורים, חלונות תקעים, לא משנה, אני אעזור לו בכלל. זו החברה המצרית, חברה חשוכה, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, תראו, המילים היה אור במושבותם, הדגשתי אותם, בעצם נותנות את האותיות אהבה, בסדר? היה היי, עוד היי בסוף, אור א', במושבותם ב', לכל בני ישראל יש אור במושבותם, יש אהבה. אני רוצה להגיד לכם שני דברים, אספר לכם שני דברים. אנחנו זוכים לגור במגדל, מגדל, 20 קומות, שכונה של 14 מגדלים. ולפני כמה, לפני זה שנתיים, משהו כזה, אחד החברים, שהוא גר בבית פרטי, אז הוא שיפץ את הבית, וצורך ככה צריך לעבור דירה. אז הוא עבר אלינו, הוא גר אצלנו איזה חודשיים, שלושה, משהו כזה, לא זוכר כמה, בסחירות. וככל שעבר הזמן, הוא אומר, שמע, אני לא בטוח שאני רוצה לחזור. בסוף הם חזרו, למה? כי בבניין שגרים בו 20 משפחות, 20, לא 20 משפחות, 20 קומות, 20 כפול 4 זה 70 כמעט, 70 דיירים, כי זה פנטהאוז וכל זה, הוא יכול להיות גן עדן, הוא יכול להיות גיהנום. במה זה תלוי? זה תלוי בחוט השערה. אם כל אחד קצת חושב על עצמו, 70 משפחות שבהם כל אחד קצת חושב על עצמו, שווה גיהנום. הוא קצת לא שם את הפח במקום, והוא קצת לא חונה ישר, והוא קצת לא... זה 70 משפחות, חתיכת אירוע. אבל אם ב-70 משפחות כל אחד קצת חושב על הזולת, ואצלנו זה לא קצת אלא הרבה, אתה מרגיש שאתה חי בתוך גן עדן. ממש אור במושבותם. תענוג. אתה מבקש משהו. נתקעתי ברכב למטה. למי יש קבלים? מעולם לא הגיעו קבלים. תמיד הגיע קבלים מבן אדם. איפה? מה? לאן צריך? מה? איפה? אני כבר למטה, מכסה מנוע פתוח. מה? איפה אתה? כאילו, לפני שאתה מבקש משהו, בוואטסאפ, אתה צריך רגע להיות, להבין שאתה תוך שנייה מישהו יענה, כי זה 70 משפחות, אתה יכול, לא יכול להגיד, אני עוד 5 דקות מגיע. כל מיני דברים כאלה, זה חוויה, חוויה מרפאת. חוויה מרפאת. עכשיו, המושג הזה של עזרה, של אור, של תשומת לב, של לשים לב למצוקה, זה האור במושבותם, זה לא, זה, איפה נמצא האור? נעלה להר הבית, זה האור, נלך לירושלים, האור נמצא איפה שאתה גר, חביבי, בקהילה שלך, שם נמצא האור, שם נמצאת האהבה, יש אהבה, יש תשומת לב, שמת לב למצוקה של הזולת, לקושי שלו, מצרים לא רואים איש את איש את אחיו, בסדר? ועם ישראל, אור במושבותם, ראשי תיבות אהבה. תראו, אומר גם החידושי הערים, לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו, החושך הגרוע ביותר הוא, כאשר איש אינו רוצה לראות את אחיו בצערו ולהושיט לו עזרה. ברמת התוצאה היא שכאשר אדם מתעלם מדוחו של חברו, אין הוא עצמו יכול למוש ממקומו ולא קמו איש מתחתיו. למה אדם לא יכול לעזור לאחרים, גם לא יכול לעזור לעצמו. אז בעצם, משה נותן כאן התראה לחברה המצרית. אתם מתנהלים בצורה רעה, אחד כלפי השני. זה יוביל אתכם בסוף לטבוע בים סוף. הרוע, חוסר, הרי למה קריאת ים סוף, או סליחה, מדוע המצרים טבעו בים סוף? מילא, יש לך עבד, אתה לא רוצה לשחרר אותו. טוב, אז כאילו, אפשר להבין את ה... יש לזה הצדקה מסוימת אולי. אין, אבל... אבל כבר העבד השתחרר. הוא כבר בן חורין. ללכת ולרדוף אחרי אנשים חסרי ישע, אנשים, ילדים, קטנים, תינוקות, לתפוס אותם חזרה לעבדים, זה אכזריות, זה רוע. זה לא לראות... מה, אתה לא רואה... אתה לא רואה במצוקת העבד הזה, גם הוא רוצה להיות בן חורין, גם הוא רוצה להיות איש חופשי. אז כשהוא עוד הצליחה, אתה גם, הוא כבר יצא, כבר קיבלת... משה שם להם את מכת חושך בתור התראה, אם תמשיכו ככה, אנחנו ניפגש על ים סוף. והחושך יהיה, אבל הפעם זה יהיה חושך לא של שלושה ימים, אלא חושך מוחלט, ושלאחריו לא יהיה אור, ואחריו אתם תמותו.
זה קרה גם בבית ראשונים, שחורה
עבדים. כן, נכון, נכון, בדיוק, ולמדלת, תראו מה למדלת. תראו מה אומר הדגל מחנה אפרים. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. יש לפרש, על דרך דהית בנדרים, כל המתמם עצמו, הקדוש ברוך הוא מתמם עמו. היין שם לכתיב, יתלך לפניי ויהיה תמים. ולא כתיב, והיה תמים, ויהיה תמים ויתלך לפניי. כי מקודם צריך התערות הדלתתה, ללכת בתמימות. בתמימות, מפרשים תמימות ביידיש, אומרים ארנסטקייט. ארנסטקייט זה רצינות. כאילו, אתה לוקח דברים ברצינות, אתה מתייחס לדברים ברצינות, אתה מתייחס לדברים בכנות, אולי המילה כנות היא יותר... יש כנות, יש כנות ביחסים. אז קודם כל צריך התערות הדלתתה, וזהו, יתהלך לפניי, ואחר כך ויהיה תמים. היינו, הקדוש ברוך הוא יתמם עמו, כמו שהוא הולך באמת, כך הקדוש ברוך הוא מראה לו את האמת, גם כן. וזהו, נהירו דאנפין. ניור דאפין זה אור הפנים, כמו שכתוב, היה לך השם לאור עולם, והשם הולך לפניהם, היינו אור ניור דאנפין. וזהו לכל, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, היינו במושב תם. ומושב הוא לשון עקבה, שמעכב ומבלה ימיו בטוב, תם היינו אמת מדת יעקב שנקרא איש תם, אזי ולכל בני ישראל היה אור מחמת שהיו הולכים בתמימות והיו מתעכבים על התמימות. שזה תמימות כזאת, תמימות הכוונה כנות, מילה שאני אוהב הרבה לחזור עליה, אמון. יש אמון בתוך, במושבותם, עם האנשים שאתה גר איתם. אתה שם לב, פלוני, באמת, מגורים משותפים, משנה, זה יכול להיות קהילה, יכול להיות בניין, יכול להיות יישוב, כל אחד, מספקים כל כך הרבה הזדמנויות לאהבה, לסיוע, לכנות, לעזרה, בין אם במצבי מצוקה, בין אם במצבי שמחה. אדם הוא לא לבד, אדם יש לו שמחה, הוא זקוק לעזרה. שיכינו קצת עוגות, יביאו קצת שתייה. העזרה הקטנה הזאת, לפעמים זו עזרה גדולה, היא נותנת המון, היא גורם לך להרגיש שיש טוב, שהעולם הוא מלא בטוב, אנשים רוצים שמחה טוב. אין את זה במצרים, זה לא קיים. חברה קרה, חברה שבה כל אחד דואג לעצמו, במצרים זה התרבות האנושית. חברה שבה אתה לא נותן אף אחד שום דבר בחינם, כל דבר עולה כסף, כל דבר הוא בתשלום, שום דבר לא, הכל קר, הכל קפוא, הכל חשוך, לא רואים מי שתחיב. לא רואים. איך לא ראית? תסתכל, הוא במצוקה, לא ראיתי. מה, אני צריך להסתכל? אני זוכר שלפני כמה שנים, במילואים, הגענו למילואים, בדיוק התחלף לנו מפה, נדמה לי, אז הוא הושיב את כולנו, נראה לנו סרט. מה היה הסרט? באמת סרט מזעזע. סרט, אז לא היה כמו היום שבכל חור יש מצלמה. נכון? ממש, שלא יאומן, כל דבר, אתה לא יכול היום... אז היה מצלמות בחוץ, היה דבר יותר נדיר, והייתה תאונה, מסעית בטון. נסעה ולא ראתה, רוכב אופנוע, ועם המשפח הזה, נתנה לו מכה בראש, ושקיבה אותו. טוב, זה יכול לקרות. מסעית בטון, יש לו הרבה שטח מת. אבל הדבר המזעזע הוא מה שקורה אחר כך. 10 רכבים עוברים, מסתכלים ועוקפים. מסתכלים, עוקפים, ממשיכים הלאה. לא לדרוס, הוא שוכב, הוא איבד את ההכרה, כן? עכשיו, יש חוק, חנן פורת, הרב חנן פורת זה הצל חוקק חוק, חוק לא תעמוד על דם רעך, כל אחד ברכב הזה, אפשר, תבעו אותו, לפי המספר. אתה חייב לעצור להגיש עזרה, או להזעיק עזרה. זה לא נוגע אליך? זה דוגמה, אז הוא ראה לנו זה מילואים, כדי להגיד, אנחנו באים למילואים בדיוק מהמקום ההפוך שאכפת לנו מכל עם ישראל, גם כאלה שאנחנו לא מכירים, בטח מי שאתה מכיר, בטח מי שאתה רואה מול העיניים, שזקוק לעזרה. בסדר? כמה שנים אחר כך נסעתי, כן, בזה כביש, ופתאום ראיתי רוכב אופנוע, גם כן נסעתי תאונה, אבל כבר היה לידו מדה, ורציתי לעצור, לעזור. והם סימנו לי, תמשיך, תמשיך, כאילו זה היה כביש מהיר, היה מסוכן. אז ראיתי שיש לידו מדה, והוא סימן לי, תמשיך. אז המשכתי. אבל אז אמרתי לעצמי, רגע, בסדר, המשכת, יש לידו מדה, אבל עכשיו יש שם יהודי סובל. אתה ממשיך רגיל? זהו, עם המדה, שמעתי איזה דיסק כזה. אז חיכיתי, הגעתי לצומת הקרובה, עצרתי בצד הדרך, קיביתי את הרדיו, אמרתי שני פרקי תהילים, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, תראה, אני לא יודע מי שוכב שם, אבל אתה יודע. הוא נשוא, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו משהו. אני עכשיו מתפלל, תשלח לו רפואה שלמה. איזושהי אמפתיה, הרגע ראית את הרגדיה מול העיניים, יכול להיות שהוא מת. ועכשיו זה עבר לך מול העיניים, אתה אדיש. אחרי זה נכנסתי הביתה, טיפה הסתכלתי, וראיתי שהוא נפצע בינוני. אני עדיין לא יודע מי זה. מאחל לו רפואה שלמה כבר, גם עכשיו. הדברים שעוברים לידינו, אסור שנהיה בחושך, אלא צריך שיהיה אור במושבותם. במושב שלנו, בשגרה שלנו, ברגילר, ברגילות שלנו, צריך לשים לב. זה מה שאומר כאן הדגל מחנה אפרים, מאוד יפה. כן? מושב תם, מושב הוא לשון עקבה, שמעכב ומבלה עמיו בטוב. ותם, היינו אמת, מדת יעקב, שנקרא איש תם. אז הם מתנהגים באמת, ומתנהגים בתמימות. בחיים הרגילים, במושבותם, לא באיזה מבצע, לא בעשרת ימי תשובה, לא באיזה... סתם, יום של חול, רגיל, בוקר טוב. מה זה להתנהג בזה? להאיר פנים, במעלית, בוקר טוב, לעזור לה... אני מספר לכם כל מיני דברים שאני משתדל, עוד פעם, לא תמיד אני עושה את זה 100%, אבל אני משתדל. אני כאילו מזמין מעלית. מעלית? אנחנו בניין גבוה, מעליות, אתה יודע? אני מעלית ואני רואה מישהו בדלת, באינטרקום. בסדר? עכשיו, עד שהוא יפתח את האינטרקום, עד שהוא יגיע, יעברו איזה 15 שניות, ונתן, הוא יכנס למעלית, והוא יזמין מעלית חדשה. אני מחכה לו. זה כל כך נעים. כמה פעמים קרה לי שאתה יודע, אני כבר יצאתי, ואני רואה, זו מעלית נסגרת לך, כאילו אתה מרגיש שמישהו, עכשיו זה שטויות, זה מעלית, ולא ראו, והכל בסדר, אבל שמישהו מחכה לך, אז זה נחמד. כל מיני מחוות קטנות שמגורים במקום גדול, ויכול להיות גם באוטובוס, בכל דבר, מחוות קטנות שהופכות את החיים לנעימים, לאור במושבותם. מבינים? וכשזה מצטבר לכמות גדולה ויומיומית, זה מה שחז"ל אמרו, נכון, במשנה, יש שם ויכוח, איזוהי דרך, נכון, צורו, איזוהי דרך, אז נכון, רבי יוחנן שלח את התלמידים. לב טוב, חבר טוב, מה עוד ששמע? עין טוב, זה? רבי שמעון נדמה לי אומר, שכן טוב. שכן טוב, קודם כל זה לא קשור אליי, לב טוב אני יכול, אבל איך אני אדאג ש... רבי שמעון לא תקשיב, שכן טוב יגרום גם לך להיות טוב. אם יהיה לך שכן טוב, שהוא עושה, אתה גם תהיה, למה? כי שכן טוב זה משהו קטן, אבל זה כל הזמן. כל הזמן, מסמר, יותר לך מסמר, פטיש, צריך פטיש, חלב, הנה חלב, חצי כוס חלב, כוס חלב, רבע כוס חלב, שכן טוב. זה משהו שהוא כל הזמן, זה אור במושבותם. זה הפלא. טוב, כשהכנתי את השיעור, אז פתאום קפץ לי, זכרתי את הסיפור, אבל לא זכרתי בשם, זכרתי שזה מהשם הבעל שם, טוב, לא. מדבר שזה בשם רבי משה לב מסאסוב, רבי משה לב מסאסוב, דור שלישי לחסידות, הוא לומד אצל הרב המגיד, היה מיוחד מאוד 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 באהבת ישראל שלו. היה אוהב כל יהודי ממש, ויש עליו הרבה סיפורים מופתים, והסיפור, אחד הסיפורים הידועים מרבי משה לב מסאסוב, זה הסיפור הזה, אהבת ישראל, הוא אומר, למדתי מגוי אחד. פעם אחת עברתי ליד מסבעה, וראיתי שני גויים מתחבקים, מחבקים ונשקים זה את זה. שאל האחד את חברו, האומנם אוהב אתה אותי באמת? ישבו לו חברו, ודאי באמת ובתמים. אמר הראשון, איך תאמר שאתה אוהב אותי באמת אם אינך יודע מה חסר לי? באותה שעה למדתי שנדם מישראל אוהב את חברו באמת, אלא אם כן הוא יודע מה שחסר לו. עכשיו זה שני גויים, כן, זה ממש מזכיר את הלימוד מהפסוק. גם, כאילו באים בביקורת על מצרים שהם לא רואים מה חסר להם. גם רבי משה לב מסאסוב לומד מהי אהבת ישראל משני שיכורים גויים. אתה לא באמת אוהב את אח שלך, ואתה לא יודע מה חסר לו. ולכן, אני אומר לכם את זה, מה שנקרא גילוי נאות, אני לא מצליח לקיים את זה. הייתי מאוד רוצה להצליח להתפלל כל יום שחרית באותו מקום, בקהילה, שאני מכיר את האנשים. אבל זה בגלל הנסיעות וזה, זה לא מתאפשר, לא מתאפשר, אני מתפלל בשלושה מקומות שונים. יום ראשון פה, יום שני, 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 טוב, השם ירחם, בעזרת השם. אבל כשאתה מתפלל עם אנשים שאתה מכיר, הרב טל דצאי אומר שמניין זה לא 20 רגליים, זה 10 לבבות. בסדר, כלומר, זה אנשים שאתה מכיר, ואתה יודע שפלוני אשתו אמורה ללדת, ואלמוני, הוא עכשיו יש לו בת שהוא רוצה לחתן, ופלמוני מחפש עבודה, והוא סתם, הוא היה חולה ולא הגיע. סתם, האנשים בשמחה, אתה יודע, כשאומרים מי שברך לחולים, אז לא צריך לחשוב, אתה רואה, או שם, או גם בשמחות. עומדים ליד ארון קודש, רואים מי הגיע, מי לא הגיע, איפה פלוני, זה אחרת לגמרי, זה עולם אחר לגמרי, כן? ועוד פעם, לא בטוח שיש לי מה לעשות עם זה, אבל אני יכול להתפלל על זה, אני יכול לנחם, או לעזור, או לסייע, או... זה הפלא, זה האור במשבותם. אז זה רבי משה לב מסאסוב, שמנוחתו כבוד ג' שבט, אז לכן שמחתי שהצלחנו להביא דבר משמו, כי גם הוא חלק מצדיקי חודש שבט. כל זה מביא אותנו לדבר הדרמטי, המפתיע, הבלתי נשכח הבא. תראו, הסיפור הזה של לצאת ממצרים ברכוש גדול, הוא מופיע בכמה מקומות. הוא מופיע בברית בין הבתרים, פעם ראשונה, ואז הוא מופיע פעם שנייה במעמד הסנה, הסנה, גם שם הקדוש ברוך הוא אומר, והיה כי תצאו, תצאו מכאן, ושאלה אישה משחטה וגרד ביתה, והוא מופיע פה אצלנו בציווי, ואחרי זה עוד פעם בהמשך בביצוע. כנראה זה דבר מאוד חשוב. מה כזה חשוב בדבר הזה? אז אפשרות אחת להגיד, זה סוג של פיצוי. פיצוי! פיצוי, הם היו זה... עוד שלום. הם היו ב... אז מגיע להם פיצוי, זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת, זה מה להגיד? זה... אה... כאילו כמו שהמהר"ל אומר, על פי הקבלה, הם צריכים להוציא ממצרים, הרי לא סתם הלכנו למצרים ויצאנו משם, הלכנו למצרים כדי ללמוד איך מנהלים עולם, להיות עשירים, להיות עם בעלי כסף, בעלי ממון, בעלי עוצמה, כדי, כי אנחנו עכשיו צריכים להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש. הזכרנו את זה, אם עם ישראל היה נשאר בארץ ישראל, אפילו שהם היו גדלים הרבה מאוד, הם היו נשארים, משפחה גדולה. הם אף פעם לא היו נהיים עם. כדי להיות עם, להיות אימפריה, הם צריכים לראות איך נראית אימפריה. בהקמת המדינה, פה היו 600 אלף יהודים, ובניו יורק היו 2.5 מיליון יהודים. ובכל אופן, 600 אלף יהודים פה התנהגו כמדינה, קנו נשק ונלחמו, ו2.5 מיליון יהודים בניו יורק התנהגו כמשפחה גדולה, אבל הם לא עשו, היו עסוקים בדיקות מטוסי קרב, בסדר? אז כאילו, אז אם היינו נשארים פה בארץ ישראל, היינו גדלים וגדלים וגדלים, אבל הרף היה תמיד רף של משפחה גדולה, ולא רף של אומה. אז צריך להיכנס למצרים כדי לראות איך זה נראה, איך נראית אימפריה, ולצאת משם כדי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז זו עוד סיבה למה אנחנו חייבים לצאת מרכוש גדול. אבל יש כאן פירוש נפלא ביותר של הגאון מווילנה. ממש. קודם כל זה נפלא שאנחנו בשיעור נפש הפרשה וחסידות, מביאים דברים של הגאון מווילנה. נכון? אתם יודעים מה הנשיקה החסידית שהגאון מווילנה קיבל מהחסידים? יש מושג שנקרא נשיקה חסידית. מה זה נשיקה חסידית? מספרים שמנלי האדמור הרשב, או אחד האדמורים, אני לא זוכר שהתקנו אותי כל החבדניקים, כשהוא הגיע לגיל בר מצווה, אז אבא שלו למד איתו מאמר חסידות, הוא אמר לו, זה נשיקה חסידית. לא היה נותן. הנשיקה החסידית שנתנו לגאון מווילנה זה שהכינוי שלו בפי כולם זה הגאון החסיד מווילנה. זה הכינוי שלו. גם אצל התלמידים, הגאון החסיד מווילנה. אז קוראים לו חסיד. אז הוא אומר כאן תורה מאוד חסידית. אבל כדרכנו, האהובה נשענת על פשוטו של מקרא. בואו נראה את הפסוקים בהמשך. מיד אחרי מכת חושך זה כתוב, כן? ממש בהמשך. כלומר, הפסוקים מסתיימים. פסוק כ"ט, ואז, כן, מיד זה, כן. והוא אומר לו, סליחה, אני אקרא את זה כאן מהתנ"ך, שלא יהיה כאן אשליות. אז... תודה רבה, ברוך תהיה. חושך, ואז הם מתווכחים, גם אתה תתן בידי מזבחים ועולות וכו'. ואז הוא אומר לו פרעה, הולך מעלה, ישמר לך את הפסוקים שראינו, ישמר לך, אל תוסף ראות פניי, כן, פסוק כ"ט, הפסוק האחרון של הפרק. ביום שכן דיברת, להוסיף עוד ראות פניך. ואז, ויאמר אדוני אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחריכן ישלח אתכם מזה, כשלחו כלה, גרש יגרש אתכם מזה. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. ויתן אדוני אתכן העם בעיני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם, ואחר כך בביצוע, גם כן זה כתוב, ובני ישראל עשו כדבר, בביצוע כתוב, ותחזק מצרים על העם ועל המר שלחם, כי אמרו כולנו מתים, וישם מבציקות הרם יחמץ וכולי, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים, כלי כסף וכלי זהב וסמלות. ואדוני נתן אתכן העם בעיני מצרים, וישאלו ונתנו את מצרים. אבל אצלנו כתוב, שם כתוב בסוף, וישאלו ממצרים. פה כתוב, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה. אז אני רוצה רגע לנסות להבין, איך זה בדיוק היה, איך זה היה, האירוע. זה כאילו השפחה העברייה, היא דופקת על הדלת של הגבירה המצרית, אומרת לה, שמעי, אני ראיתי אותך לאחרונה עם עגילים, ממש יפות, אפשר את העגילים? והיא תיתן לה. סתם, פשוט פיזרו אבקת קסם על עם ישראל, ופתאום העבדים והשפחות שלפני כן היו מבוזים, נכון, כמו שלמדנו בשיר השירים, אל תראו לי שאני שכחות וכל זה, פתאום יש איזה קסם והם מוצאים חן בעיניהם. אומר הגאון את הדבר הבא, הוא שואל על הפסוק, תכף נקרא את זה בפנים. הוא אומר ככה, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. ממתי המצרים זה חברים שלנו? רעהו ורעותה, מה פתאום רעהו? דבר נא באוזני העם וישאלו, ממצרים! כמו שכתוב בביצוע, שם כתוב מצרים, פה כתוב, מי חבר שלך, תגיד, מה זה? נכון? עכשיו, בנוסף, יש פה עוד משהו, בתורה, במיוחד, בכל פעם שכתוב את המילה רעהו, הכוונה יהודי ולא גוי. רעהו במצוות. אז אומר הגאון, תראו, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות, והשם נתן אתכן העם בין מצרים והשילו. פרש רש"י כדבר משה, שאמר להם במצרים, וישאלו איש מאת רעהו. יש לדקדק. הלא מפורש זה, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו במצרים כלי כסף וכלי זהב. כן, זה כתוב במפורש בהמשך, אז למה להגיד את זה פעמיים? כבר כתוב שהם עשו את זה. ומה חידש רש"י? אמנם יש לומר דכוונת רש"י זה על כך, דהנה איתה במסכת בבא קמא, שור של ישראל שנגח שור של מצרי פטור. והטעם, דכתיב, כי ייגח שור איש את שור רעהו ולא של מצרי. כך כתוב בגמרא. שור רעהו ולא שור של מצרי. אם כן קשה, היה כאן לרשי, זל. איך נאמר לאל, דברנה באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, היינו מהמצרים. הקיים עלן דמצרי איננו בכלל רעהו. גם ברמת הפשט, הוא לא חבר שלך. הוא חבר שלך, נכון? זה הבדיחה של הרב ארוש, המפורסמת, עם האחבר והאריה, כן. מי חבר שלך בכלל? אבל אפילו ברמת השפה ההלכתית, רעהו, כשכתוב רעהו, הכוונה יהודי ולא גוי, יהודי ולא מצרי. ועוד קשה, הלא כתיב שם דברנה. ופירש רש"י זל שם, אין לה לשון בקשה. למה צריך לבקש? למה הון ושלל רב? כאילו, לרכוש למה? מה? דברנה באוזני העם, וישאלו איש מהם, למה צריך, למה צריך, כאילו, מציעים לך מיליון דולר ממצרי, למה צריך להתחנן לפניך? מה הסיפור? ואז הוא אומר כך, אלא על כורכך צריך לומר, דלא היה ביכולתם לעשות זאת, כלומר, לא היה ביכולתם, לבקש, תכף אני אסביר את זה בצורה יותר רחבה, אבל רק נבין מה הוא אומר. לא היה ביכולתם לבקש מהמצרים שום דבר, אם לא אשר מקודם יקופו את יצרם לעשות חסד איש עם רעהו, ואזי עולם חסד ייבנה. כי על ידי זה ויתן השם אתכן העם בעיני מצרים, ולפי זה קאי רעהו על ישראל, ושפיר שייך בזה לרשון בקשה. אתם מבינים איך הוא קרא את הפסוק? הוא אומר, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה ישראל מישראל, כלי כסף וכלי זהב. כלומר, תגיד להם שישאילו אחד לשני. מה יקרה? מה שיקרה זה שהמצרי יסתכל ויגיד, וואי, לא מאמין. מה זה דבר? להשאיל? עכשיו, מי שנמצא בתוך עולם שזה מקובל, זכור, מה הבעיה? ברור, מה, אם אני לא צריך משהו, ואתה צריך, אז אני אתן לך. אבל ברוב המקומות זה לא מקובל. ממש לא מקובל. אפילו זה נחשב חוצפה לבקש. אתה רוצה, לך תקנה או שתשלם. נכון, מאוד מקובל אצלנו בבניין, עוד פעם אני חוזר לבניין הקדוש, לבקש דירות לשבת או לחגים, אנחנו מארחים, מי יכול, מקובל לבקש, מאוד מקובל לתת, אתה גם מקבל את הדירה עם המחם, עם הזה, עם פתק, עם שוקולד. מי שלא רגיל לזה, זה חדירה לפרטיות, מה, אתה כאילו תיכנס לי לבית ותישן לי, וזה, מה פתאום, שום פנים ואופן. ישראל עושים תצוגת תכלית למצרים של השאלה. כל אחד משאיל לשני. כך, אני לא צריך, זה יותר מתאים לך. זה, אני כבר עם הסמיל הזה, אני כבר לא הולכת. קחי, שיהיה לך אותו. תראי, זה יפה זה עלייך. בסדר? זה באמת... אני אספר לכם קצת חוויות של הורים מחתנים. כשמחתנים ילדים, אבא קונה חליפה. האמא קונה סמלה שהולכים איתה רק בחתונה. אי אפשר לחתן בשבת. זה לא משהו... חתונה. אתה מסכים, סגי? אה? כמתחתן. תראי סגי, כפה בשיעור. אז בקיצור, זה סמלה, זה חתונה. מה נעשה עם הסמלה? שבת, אפשר ללכת איתה. אבל החברה שלי, מחתנת גם ילד, אז בואי תקחי את הסמלה שלי ושל הבנות וזה, ותתקנו, כי חבל, כאילו, זה מאוד מקובל, זה מאוד משמח, זה מאוד... אבל מי שלא רגיל לזה, פתאום. משה אומר לעם ישראל, תעשו בבקשה תצוגת תכלית למצרים, איך נראית חברה מוארת. איך נראית חברה מוארת באור שההשאלה היא חלק מההווי החברתי. משאילים, נותנים, אני לא צריך כך, אחי, שיהיה לך, למה לא, תהנה, תהנה, אחריות, אם יקרה משהו, תפצה אותי, תשלם, אבל בסדר? זה מדהים. מי שרגיל לזה אומר, ברור, אבל מי שלא רגיל לזה, סיפר לי איזה חבר שהיה, עשה פוסט דוקטורט בארצות הברית, אז הם כמובן הגיעו לקהילה יהודית והכל היה זה, והם ירדו לגן והכירו את ההורים, ואז אחת האימהות אמרה, Oh, you're from Israel, so nice to see you, welcome, welcome. We will be so happy if you will come to play with our children this, in the afternoon, כאילו הזמינו אותם אחרי צהריים. אז הוא אומר, אני כזה ב... כאילו, אז אחרי צהריים התארגנו ללכת לאיפה הם גרים וזה. עד שמישהו הסביר לנו, זה לא עובד פה ככה. הוא אומר, והם הזמינו, מה זה בנימוס? וכאילו, אבל זה נימוס אמריקאי, זה... צריך לתאם, וזה עוד שבועיים, שהוא לא בחוג ולא וזה, אתה לא דופק למישהו על הדלת, אומר לך, אהלן, באנו, מה, בואו נאכל באחד ארוחת ערב, באנו עם... זה לא עובד ככה, וזה... בסדר? אז ההוויה הזאת החברתית, הנעימה, שמשאילים אחד לשני, ומי מסתכל על זה? מצרים. מה זה גורם למצרים? אנחנו גם רוצים להיות ככה. כל כך יפה. זה כל כך נעים. להיות במקום שאתה יכול לבקש ממישהו משהו, והוא ייתן לך בלי שכל דבר... כמה זה עולה, כמה זה זה, כמה... נכון? כל דבר אתה... מספרים שהיה רופא אחד, שכל השבת הם שגים אותו בבית כנסת. דוקטור, יש לי ככה, דוקטור, יש לי ככה, דוקטור, יש לי פה, יש לי שם. לא, זה. אז הוא לא יודע מה לעשות, אז הוא התייעץ עם חבר שלו, היה לו חבר עורך דין, מה אני אעשה? אין לי מנוחה בשבת. אמר לו, תקשיב, אתה תזכור. כל מי שאומר לך, שואל אותך שאלה בשבת, תזכור מי זה, מוצא שבת תלך לתיבת דואר, וכל אחד תרשום לו חשבונית. 500 שקל ייעוץ. זהו, מה שאני אעשה, ככה אני אעשה. כל השבת הוא זוכר, מוצא שבת הוא הולך, זוכר את כל מה שדיברו, חשבונית, 500 שקל ייעוץ, ייעוץ, ייעוץ. כבר נמצא בדואר, אז הוא פותח את התיבה שלו, הוא רואה חשבונית מעורך דין. 500 שקל ייעוץ, משפטי. אז זה... אה? לא, לא, זה עוד לא מאוחר. מחילה. שאלה טובה. קודם כל, האינטרס לתקן את המצרים, כי המצרים זה חתיך, זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשבור את מצרים, הוא רוצה לתקן אותה. בסדר? אנחנו נראה שאחרי שפרעו שלח את בני ישראל, הוא ביקש ברכה ממשה ומשה ברך אותו, ואז מה יהיה כתוב בפרשת בשלח? והיא בשלח? פרעו את העם, התורה מפרגנת לפרעו קילומטרים. אבל אז, ויהפך לבב פרעו, תפך ליבו, ואז הוא באמת מגיע לו לתבוע. אבל עוד פעם, ההתראה כאן במכת חושך נמסרת, כדי שפרעו במצרים לא יגיעו למצב הזה. הנה, תראו איזה יופי זה, תראו איך נראית חברה מתוקנת. עכשיו אני רוצה לגלות לכם סוד. אתם מכירים, בהלכות שאלה, יש הלכה מאוד מעניינת. שואל, אם אני שאלתי מאיתי, שאלתי ממך, מקדחה. מצוין. בדרך כלל אמרתי לכם, אדם מגיע, אני, לא, הכל בסדר, אני עובד. אם המקדחה נגנבה, אני חייב שלם. שואל חייב בגניבה. אם המשאבה, המקדחה, אונס אפילו, גם חייב לשלם. רק אם אתה מחמת מלאכה, אם השתמשתי בה כמו שצריך, והמנוע נשרף, וזה אני פטור. אבל, אז שואל לך בגניבה, בעבדה, באונס, פטור בבית מחמת מלאכה. אבל יש עוד פטור בשואל. מהו הפטור הנוסף בשואל? בעליו אמו. אם הבעלים של המקדחה אמר לי, אתה יודע מה, אני אבוא, אני אעזור לך, אני אעבוד איתך, אני אחזיק לך את הכיסא, אני זה, וקרה משהו למקדחה, אני פטור. זה מוזר, לא? מה פשר הפטור הזה? דורשים את זה מהפסוקים, בעליו אמו, זה פסוקים מפרשים, בעליו אמו, אבל מה הטעם של הפסוקים? אני חושב שהטעם הוא כזה. שאלה זאת המדרגה הגבוהה ביותר במתן אמון. אתה, מישהו ביקש ממנו, אחי, כך, כך, אני לא בודק אותך, אני סומך עליך, שאם יקרה משהו, אתה תחזיר לי, ואם זה, ואם אתה מחמת, אני סומך עליך. ויש מטרה לתורה להגביר את האמון בחברה, ולכן מי שמשאיל חפצים, נותנים לו מה שנקרא כיסוי ביטוחי מרבי. כמעט כל מה שיקרה, אתה תקבל את החפץ שלך בחזרה. אבל אם אתה מנסה ליהנות גם וגם, גם ליהנות אתה נותן אמון, אבל אתה גם רוצה לבדוק. אז אתה אומר, אני אבוא לעזור לך. אתה הורס את האמון. זה כמו מורה שנותן מבחן כבוד לתלמידים, אבל הוא לא לחצץ עליהם מהחלון. אתה רוצה את מבחן כבוד, תן מבחן כבוד. אתה לא רוצה, אל תיתן. אבל אל תיתן מבחן כבוד ותציץ עליהם מעבר לחלון כדי לראות הם העתיקים. אז לכן התורה אמרה, אם אתה באת, אדוני, ולהשגיח, אז אין אמון, כל העסק יתפרק, זהו, קח את זה והוא פתור. אז אומר הגאון, על כן צריך לומר, דלא היה ביכולתם לעשות כזאת אם לא אשר מקודם יקופו את יצרם, לעשות חסד איש עם רעהו, ואזי עולם חסד ייבנה. כי על ידי זה, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. המצרים רואים כזאת חברה, אומרים, אני גם רוצה להיות חלק מדבר כזה. אני גם רוצה להיות חלק מחברה נקייה, מוארת, מעודדת, משמחת, שנותנים ועוזרים אחד לשני ומסייעים זה לזה. ולפי זה, קאי על רעהו ישראל, ושפיר שאך בזה לשון בקשה. ואשת לפי זה מיושב דבר רשי. כאן, דכתיב, ובני ישראל עשו כדבר משה, שאמר להם במצרים וישאלו איש מאת רעהו, כלומר, הם קיימו את הבקשה של משה ועשו את התצורת התכלית הזאת, היינו כי בני ישראל עשו חסד זה לזה על ידי שאלה. ועל ידי זה, וישאלו ממצרים כלי חסף, והשם נתן אתכן העם בעיני מצרים, וישאילו. כן, כתוצאה מהדבר הזה, מצרים אמרו אותו, אנחנו גם רוצים, קחו, אנחנו גם ניתן לכם. גם עשו איזה ריכוך אצל מצרים. סוף דבר, מכת חושך באמת לא קורה בכלום. באמת לא קורה בכלום, אני חושב שאף רשע לומד ואף זה. אלא מה קורה? יש כאן שיקוף. ואולי גם ניסיון להחזיר בתשובה, כי חלק גדול מהרוע הוא כשכולם מתנהגים ככה, מה, אני הפרייר היחיד, רק אני אתן, רק אני זה, אז כאילו, הציבוריות וההמוניות. אבל אם אתה תשב רגע לבד, תשב עם עצמך, שלושה ימים, תשב עם עצמך, תחשוב, ככה אתה רוצה לחיות את החיים שלך? זאת נראית לך חברה מתוקנת שאתה לא יכול לבקש מאף אחד שום דבר. שאם אתה טיפול ברחוב, אף אחד לא ייגש לעזור לך בכלל. זה נראה, זאת נראית חברה מתוקנת. עכשיו, בינך לבין עצמך, ותראה לידך, חיים לידך אנשים שחיים אחרת. אפשר לחיות אחרת, אפשר לחיות עם אמון, עם עזרה, עם אמפתיה, עם עידוד, עם תשומת לב, עם עין טובה, עם אור, אפשר לחיות אור במושבותיו, לא צריך להגיע עד ארץ ישראל, אתם יכולים גם פה. בואו תראו איך נראית חברה שמשאילה אחד לשני, זה כל כך, זה, א', זה באמת מאוד, אני חייב להגיד לכם, זה נורא עוזר, באמת, שאתה גר בכזה בניין, וחסך חטפים, אתה נתקע, לא יודע, עכשיו פטרוזיליה, משלים דגים, ערב שבת, כוסברה, מרוקאי בלי כוסברה בדגים זה פיקוח נפש כידוע, לוחצים, ארגז נוחת אצלך, במקום. מי יכול? מי זה? הבת שלי תקועה באיזה צומת, מי נמצא? אני כבר שם, כבר אספתי, כבר בבית, היא כבר במיטה ישנה, הכנתי לה ארוחת ערב. זה, עכשיו, עוד פעם, זה דברים קטנים, אבל זה המון דברים קטנים שקורים כל יום. זה יוצר המון אור, ואת זה מראים למצרים. בואו תראו איזה אפשרות, והם רוצים להיות ככה, ולכן הם מצטרפים למעגל ההשאלה, כמו שאומר הגאון מווילנה, קודם כל עם ישראל משאילים אחד לשני, איש לרעהו, ואז מצרים, זה מוצא חן, מה זה למצוא חן? למצוא חן זה למצוא את החן שלך. זה כלל, אתה מוצא חן בעיניי. כאילו, אני הנושא, אתה מוצא חן בעיניי, אתה חמוד. אבל למה אתה מוצא חן בעיניי? כי אתה מוצא חן בעיניי. כלומר, אתה מוצא את החן שלי בעיניים שלך, אתה מסתכל עליי בעין טובה, ואז אם אתה מסתכל עליי בעין טובה, אז אני גם מסתכל עליי, אז זה הדדי. אז למה אתה מוצא חן בעיניי? כי אתה מוצא את החן שלי בעיניים שלך, אתה מחפש. אז מרינה, אפשר שיהיה חברה שהיא מוצאת חן, לא רק חברה שלא רואה כלום וחשוכה ולא לא, 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 לא קמו איש תחתיו, אפשר חברה בדיוק הפוכה, שהיא רואה ומוצאת חן, ואז זה כיף, זה ברכה, זה חברה מתוקנת, אפשר לעשות דבר כזה. זה הסוד של מכת חושך ושל כל הצדיקים שעוטפים אותה, שנזכה להיות באור במושבותינו, אמן ואמן, חזק וברוך. חודש טוב, בשורות טובות.